ברשות מורנו ורבנו, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן, ברשות הקהל הקדוש. היום אנחנו נדון שאלה מעניינת שהגיעה אלינו לבית ההוראה לפני 8 שנים בדיוק. חודש תמוז תפשין סמך זין. הגיעה שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו נשתף אתכם בשאלה ובתוצאות שלה. אישה בארגנטינה שחיפשה להתקרב לדת ישראל ולא מצאה, לא ידעה איך עושים את זה. איך מתקרבים לדת? נמצאים בסוף העולם, מקומות רחוקים. איך מתקרבים לדת? חיפשה בטלוויזיה קצת, עברה מערוץ לערוץ. נו, איך מתקרבים? שמעה שיש איזה מודה חדשה לעשות כתובת קעקע של שמות מסוימים. אני לא יודע אם שמעתם, אני מקווה שלא שמעתם. יש איזה מודה, איזה אישה טיפשה שלימדה הרבה אחריה, לרשום כל מיני שמות קודש, לעשות כתובת קעקע. וזה נהיה, השם ישמור, זה נהיה מודה, והרבה שומעים אחריה ועושים את זה. אז היא הלכה לגוי, ליד הבית, ביקשה ממנו לעשות לכתובת קעקע של שם שין דלת יוד. ואיפה אמרה לו לעשות את זה? בקרסול של הרגל. אני מאוד מתפעל מהתגובות שלכם, כי עוד מעט אני אספר לכם למה אני מספר את הסיפור הזה. האישה הזאת, עברו ימים, עברו שנים, התקרבה עוד קצת לדעת, עוד קצת לדעת, וזכתה לחזור בתשובה שלמה, ולהתחתן עם בחור ירא שמיים. היא הולכת למקווה, והבננית מסתכלת ורואה שם את שם השם, ואומרת לה, גברת, מה זה הדבר הזה? זה חציצה. לכי לרב, לפני שאת באה לטבול, תלכי לרב. אז היא הלכה לרב, שם בחוץ לארץ, והרב יפנה את השאלה אלינו לבית ההוראה, ושואל, מה לענות לה? והבעיה היא הרבה יותר קשה. הציצה, נו, מי שרוצה ילך להסתכל בתארת הבית, חלק ג' למרן עליו השלום, רבנו עובדיה יוסף, שמרן שם כתב שמה שהיום יש נשים שנוהגות לעשות איפור קבוע. אין בזה חציצה. יש גם מנחת יצחק בייס, שכתב בחור שעשה כתובת קעקע בזרועו, ורוצה להניח תפילין, הוא כתב שאין בזה חציצה. חציצה אין, אבל יש בעיה אחרת, הרבה יותר קשה. זה ביזיון של שם השם. אותה אישה רוצה לעשות ספונג'ה. איך עושה ספונג'ה? נכנסת למקלחת. איך? הולכת שם ישמור לבית הכיסא, איך הולכת? ביזיון של שם השם. אמר הרב, הרבה יותר חמור, עזבו את הנושא של חציצה, יש כאן בעיה הרבה יותר חמורה של שם השם. היא שואלת מה לעשות. למחוק שם השם, אנחנו נראה עוד מעט, אסור למחוק. אבל להשאיר את שם השם בביזיון, גם אסור להשאיר את שם בביזיון, אז מה עושים? בזמנו אני לא אשכח, הלכתי לשאול את מרן עליו השלום על השאלה הזאת. וכשסיפרתי לו את השאלה, הוא היה כל כולו מזועזע עד עמקי נשמתו. כולו היה מזועזע. איך הוא עשה לי? כמו שאתם עשיתם אוי אוי אוי. אז הוא פי כמה. בשביל זה התפעלתי ממכם שאתם נחרדים כשאתם שומעים כזה סיפור. איך הוא היה מזועזע? לא היה... אני באתי לשאול שאלה הלכתית, מה עושים? לא עניין אותו הלכה עכשיו, אי אפשר לדבר איתי עכשיו תשובה הלכתית. הוא אומר, איך? עשתה כך? בחורה ככה עשתה? איך עשתה את זה? איך מסוגלת לעשות דבר כזה? לחרות, לעשות כתובת קעקע של שם השם, אוי וואי, אוי וואי. הוא שמע שיש איזה משוגעת אחת שהיא באה לארץ ישראל, והיא זו שהכניסה את כל השטויות האלה, עוד יותר נחרד. אוי, אוי, אוי. כמה היה, היה איזה 5 דקות צריך לחכות שירגע, כדי שיגיד לנו מה לעשות עם אותה אישה. זה סיפור המעשה ששאלה אותה אישה, ואנחנו היום ננסה קצת לדון מה באמת ההלכה ואיך עושים, מה עושים במקרים כגון אלו. לפני שאנחנו נדון הלכתית, כשהשאלה הגיעה, הדבר הראשון שעושים, שואלים מומחים, איך עושים כתובת קעקע? מה זה כתובת קעקע? ואיך אפשר להסיר כתובת קעקע? מי המומחים? אז יש היום כמה מרכזים רפואיים שהולכים להם במייל שאלה ומקבלים תשובה. בכלל השאלה, הספרתי לכם לפני רגע שמרן עליו השלום פסק לגבי איפור קבוע. אז אני רוצה לספר לכם שכשמרן היה פוסק תשובה, היה כותב הלכה, היה מברר אותה לעומק. כשהוא כתב על האיפור קבוע, הוא קרא לבית שלו לאיזו אישה אחת, שכל המומחיות שלה היא קוסמטיקאית שיודעת לעשות איפור קבוע, לשאול אותה איך עושים את זה ומה זה. ולמה צריך לשאול? יש כאן שאלה כפולה. עזבו עכשיו את הנושא של חציצה. יש לנו איסור בתורה. בתורה הקדושה כתוב, וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני השם. יש איסור גמור מהתורה לעשות כתובת קעקע. כתובת קעקע הוא איסור דאורייתא. ואומנם יש בגמרא נידון שלם מתי יהיה האיסור, אם האיסור רק שהוא חורט שם של עבודה זרה, אם הוא עושה את זה לשם עבודה זרה, אבל הרמב״ם פסק במפורש שכל מי שחוקק בבשרו כתובת קעקע עובר בלאו והרי זה לוקה. יש איסור גמור לעשות כתובת קעקע, זה לאו מהתורה, והרמב״ם כותב, לא משנה למה עשה, איך עשה, עשה כתובת קעקע, עבר על איסור. כמובן, כמובן, צריך להבדיל. אותם אלו, השם ירחם שעברו את השואה האיומה, והימח שמם הגויים הרשעים חרטו, עשו להם שם כתובת קעקע של מספרים, אף אחד לא יכול לבוא לדון אותם, והם לא אשמים בזה, והם לא חקקו כתובת קעקע. זה משהו שחקקו להם, אבל מי שחוקק בעצמו, או שהוא הולך שיחקקו לו, יש בזה איסור שכתובת קעקע, עד כדי כך שיש פוסקים שאומרים שהכתובת קעקע זה לא רק האיסור של החקיקה, אלא עצם זה שיש לו כתובת קעקע על בשרו, עד כדי כך. יש נידון גדול בפוסקים, מתי מותר ואיך מותר ואם בכלל מותר להוריד אותו, אבל לא ניכנס לתוך הנושא שכתובת קעקע, אבל כתובת קעקע זה נושא חמור מאוד וצריך מאוד להיזהר בזה. התקשרתי היום לאיזה יהודי צדיק שנוכח פה, התייעץ איתו על מה לדבר. אמרתי לו, תשמע, יש לי כמה נושאים, אני לא יודע על מה לדבר. אז אמרתי לו, נושא א', נושא ב', נושא ג'. הוא אומר לי, הרב, זה כתובת קעקע, זה נושא שחייבים לדבר, למה הנוער? צריך לדבר על הנוער. הנוער, צריך לדבר על הנוער, שהנוער ייזהר. קרב את הנוער, כמה זה חשוב, כמה זה כואב, שאנשים הולכים, בחורים ובחורות, הולכים ברחובות, איך שהם נראים, ואיך הם יורדים, ואיך הם... זה... מה קורה? כשבת או כשבן רואה, כמו שמרן עליו השלום, סיפרתי לכם, איך שהוא היה נחרד. לא כשהאבא בא ואומר להוראות, אל תעשי, אני אמרתי לך, את רכוש שלי, אני מחליט בשבילך. לא. אם אבא ייתן לה הוראות, אני מבינה יותר טוב ממך, מי אתה שתגיד לי? אבל כשרואה את הכאב של האבא, את הכאב האיום שהוא נחרד מזה שהבת שלו או הבן שלו מסוגלים לעבור כזו עבירה של עבירה דאורייתא, לאו דאורייתא, כשהוא נחרד, כשהאבא נחרד והבת, אבא, אתה בוכה, כואב לך, כואב לך כי אני עברתי, זה כבר משהו אחר, כבר הסתכלות שלה בצורה אחרת. נחזור לענייננו. יש, הגמרא מספרת, בשבת דף קוף קף, ביומה דף חט, ביומה דף פחט, הגמרא אומרת, היה בן אדם שכתב על בשרו שם השם. לא כתובת קעקע. התחלתי להגיד לכם קודם מחילה רגע, איך עושים כתובת קעקע. זה חשוב מאוד לפני שאנחנו מתחילים את הגמרא ואת ההלכה. אז ענה לי אחד הפרופסורים שמתעסק בתחום, שיש כל מיני סוגים של כתובת קעקע. והוא מדגיש שיש כתובת קעקע שנעשית במקומות כביכול מסודרים, ששם הם יודעים איך לעשות את זה, והם מכניסים, מזריקים צבע לשכבה השמינית של האור, למטה למטה, בפנים בפנים, וכאשר מכניסים את זה לשם, האור הרי מתחלף כל הזמן. אבל השכבה התחתונה שנמצאת שם, היא לא מתחלפת. ולכן הקעקוע נשאר לעולמי עד. אבל הוא אומר לי, תדע, שיש מקומות שהם לא רשמיים. וכשהם עושים את הכתובת קעקע, זה נכנס בצבעים לא טובים, בצבעים לא נכונים, שיש צבעים שאי אפשר גם להסיר אותם. הוא אומר, זה בכלל גם אי אפשר להסיר. לא רק שהוא נכנס בפנים, גם אי אפשר להסיר. כל מיני צבעים משונים ומשונים. הוא אומר יותר מזה, הוא אומר, המטופלים לא יודעים, אם היו יודעים מראש מה הם יצטרכו לעבור כדי להסיר את הכתובת קעקע, הם לא היו עושים את זה. הוא אומר, צריך לפעמים 4, 6, 8 טיפולים כדי להסיר כתובת קעקע, בייסורים נוראים. אז אם הוא היה יודע מראש מה הוא הולך לעשות, היה נזהר. רק אנשים לא יודעים, עושים איזה משחק ונגמר הסיפור. הוא אומר, לא, תדע מה יתעבור, מה יעבור אחר כך כדי להסיר את זה. אז כתובת קעקע היא נכנסת לשכבה הפנימית שבאור. וזה החילוק הגדול בדרך אגב בין איפור קבוע לבין כתובת קעקע. כי איפור קבוע לא נכנס לשכבה הפנימית, הוא לא נקרא קעקוע של נכנס לתוך הבשר, אלא הוא נמצא בשכבות החיצוניות שמתחלפות מדי פעם, ולכן איפור קבוע מחזיק חצי שנה, שנה, כל אחד לפי עניינו. לכן איפור קבוע, אמר מרן, שאין בזה בעיה שכתובת קעקע. אבל כתובת קעקע שמכניסים עד הבשר, חורטים בתוך האור, נכנסים עד השכבה התחתונה, עד הבשר, זה האיסור שכתובת קעקע שאמורה בתורה. איך מסירים כתובת קעקע? יש אופציה ישנה מאוד, שהיום כמעט ולא משתמשים בה, וזה שיוף האור. הם קורטים את המקום איפה שיש לכתובת קעקע, ואז מאחים את האור אחד עם השני, והאור חוזר לעצמו. זו שיטה מאוד ישנה, היום כמעט ולא משתמשים בה. יש עוד שיטה ישנה שכמעט ולא משתמשים בה, שזה לוקחים קודח עם נייר לטש, והם פשוט מלטשים את האור. והשיטה שהיום כולם משתמשים בה, זו שיטה של לייזר. הלייזר שורף את הנימים הפנימיים, עד שהוא מצליח למחוק. הלייזר לוקח לו הרבה פעמים, פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שזה נמחק. זה בגדול, כמובן יש פרטי פרטים ופרטי פרטים. אני אומר לכם בגדול, מה התשובה של הפרופסור, איך עושים ומה עושים, ולאור התשובות שלו, אנחנו צריכים לדון, מה הצורה והמועדפת ביותר בכדי להסיר כתובת קעקע של שם קדוש. אז הגמרא אומרת, כמו שאמרתי בשבת דף קוף קף וביום החטא ויום הפחטא, הגמרא אומרת, היה אחד כתב על בשרו שם השם. כתב לא כתובת קעקע, את, לקח את או לורד, עשה טעות, כתב י' כ' ו' כ'. אומרת הגמרא, מה עושה הבן אדם הזה? הוא יש לו עכשיו תבילה של מצווה. הוא צריך עכשיו לטבול. הגיע הזמן שלו לטבול. הוא רוצה לטבול. הוא יש לו שם השם. מה עושה הבן אדם? אומרת הגמרא, רבי יוסי אומר, כורך לו גמי ויורד וטובל. אומרת הגמרא, שהוא צריך לקרוך, די רבנן אומרים, צריך לקרוך על המקום איפה ששם השם נמצא, איזה חתכת גומי, ואז לרדת ולטבול עם זה. והגמרא אומרת, שברור, שעל ידי שהוא יטבול עם הגמי, יימחק. למה? כי אם מדובר פה בגמי חזק מאוד, על מקום שם השם הזה חציצה. חייב להיות שהגמי הוא רופף. הוא רופף. ובכל זאת, ייכנס מים לאזור איפה שהיו את כבבקה. ובכל זאת, יימחק. אז אם ככה, למה מותר לו לרדת ולטבול? אומרת הגמרא, בגלל שזה לא נקרא מחיקה בידיים, אלא גרמה. הוא גורם למחוק את שם השם. הוא לא מוחק בידיים. נכנס, הוא טובל, המים נכנסים, והוא מוחק. שאלת הגמרא, אם ככה, למה צריך גמי? למה צריך לשים גומי בכלל? שירד ויטבול. אומרת הגמרא, הסיבה שצריך גמי זה מסיבה אחרת לגמרי. לא בגלל המחיקה, אלא בגלל שאיך הוא יהיה ערום, ייכנס למקווה, ויש לו שם השם על בשרו, איזה ביזיון זה לשם השם. לכן הוא צריך לעשות גמי, בשביל ששם השם לא יהיה, לא יראה את הערווה, לא יהיה ביזיון לשם השם, אף על פי שימחק שם השם על ידי גרמה, מותר. זה גמרא, וכך נפסק גם להלכה. למדנו מהגמרא הזאת כמה דברים. יש בעיה של מחיקת שם השם, כמובן. למדנו שאסור לבן אדם, כשיש לו שם השם על בשרו, לעמוד ולהיות ערום. זה ביזיון לשם השם. וזה לכול עלמא אסור. ולמדנו שאם יש גמי, והגמי לא הדוק על בשרו, כך שאין חציצה, אז אפילו שימחק, יהיה מותר להיכנס עם זה למקווה או להתקלח. זה הלכה בגמרא לכאורה, הגמרא הזאת תואמת את השאלה ששאלנו. מה תעשה אותה אישה שחקקה כתובת קעקה של שם השם על בשרה? דרך אגב, לצערי הרב, לצערי הרב, אני אומר לצערי הרב, מאז, לפני 8 שנים, כשנשאלנו את השאלה הזאת, זה היה פעם ראשונה, וכמו שאמרתי מקודם, היינו מזועזעים, וחשבנו שזה משהו חד פעמי שלא יקרה עוד לעולם. מאז, לצערי, השאלה הזאת חזרה לא פעם ולא פעמיים ולא 3, עד שפעם אחת הלכתי למרן לשאול אותו על מישהו שכתב י' כבבקי על הבטן בגדול. תראו איפה השכל, כמה זה חמור וכמה צריך להיזהר ולהזהיר. אז תחשבו, גמי, יש לו מקום קטן, הוא עוד יכול לשים שם תחבושת, אבל מה יהיה גדול? מה תעשה? איפה תסגור? מה תעשה? כמה זה חמור, כמה צריך להיזהר. יש לנו, שולחן ערוך, הגמרא אומרת, 7 שמות שאינם נמחקים. יש 7 שמות שהם צריך להיזהר בקדושתם ולהיזהר לא למחוק אותם. מה הם 7 שמות? יש י' כבבקה, יש אלוה, אלוהים, שקאי, שינדלית י', צבאות. יש כל השמות שיש להם אלוהיך, אלוהיכם, אפילו שיש כאן תקף מם ותקף בסוף, בכל זאת אלו 7 שמות שאסור, צריך מאוד מאוד להיזהר שלא לבזות אותם ולא למחוק אותם. אלו 7 השמות. יש, היה רבי שמעון בר צמח, קוראים אותו תשובות התשבץ. הוא היה לפני 600 שנה, היה רב, הוא ברח, היה בספרד, הוא ברח לאלג'יר, והוא היה חבר בבית דינו של הריבש. הוא כותב שזה לא משנה איך השם השם כתוב, אם הוא חקוק, זאת אומרת, גם אם זה דבר חקוק, שתגיד הוא לא נמחק, הוא לא ימחק, אסור לכתוב אותו. אסור לכתוב שם השם. לא רק דבר שיש ספק, אולי ימחק. היה מישהו שיהיה בריא, שלח לי במייל, ביקש הסכמה מהרב מוצפי, הוא מוציא עלון כל שבת. מוציא עלון. ומוצא שם דברי תורה, מוסר, אבל בקדימה של העלון, הוא כותב בגדול קידוש. הוא עושה קידוש. הוא אומר, אני מביא את זה לכל העם. העם לפעמים לא יודעים איך עושים קידוש. אז אני עשיתי להם קידוש. עכשיו, בעלון הזה יש קידוש עם כל כמו שצריך. עכשיו, ריבון העולמים, הרי העלון הזה מתגלגל, ולך תדע בחוצות. תראו מה קורה במירון, בל"ג לעומר. איך כתבי קודש, אנשים מוציאים הכל ביזיון. כמה צריך להיזהר? האיסור לכתוב, צריך להיזהר, האיסור, יש איסור לכתוב, לא רק למחוק. כשאתה כותב משהו שאתה יודע שזה עלול להגיע לידי ביזיון. וכאשר אתה כותב 1 מ7 השמות הללו, לא רק כאשר זה חקוק על הבשר, אלא מספיק שזה יהיה כתוב. זאת אומרת, יש, למשל, הגמרא אומרת, היו נוהגים לכתוב על הכוסות, כן? על הכוסות היו כותבים, חוקקים שם השם. החקיקה הזאת היא חקיקה אסורה. אבל תגיד, אולי רק בגלל שזה חקוק, או אולי הפוך, אולי בגלל שזה חקוק, אז זה לא ימחק, אז אולי זה יהיה מותר, אבל אם אתה כותב בכתב יד זה אסור. אין, הכל אסור. אסור לכתוב שם השם, בין אם אתה כותב את זה בחקיקה, או בין אם אתה כותב את זה בכתיבה בלבד. היה לפני כמה שנים, כביש בר אילן, בירושלים. אתם ודאי שמעתם על הכביש הזה, למה הכביש הזה, כל היום דיברו עליו, עשו שם הפגנות. רצו לסגור אותו בשבת. היה הפגנות, היה שבת אחת שהכריזו שכל היהודים יראים לדבר השם, יבואו לשם התפללו תפילת קבלת שבת. כולם היו. היו כמה שמאלנים, כמה אנשים, אולי אפילו לא מזרע ישראל, שמאוד כאב להם שיהודים דתיים יבואו למחות הכבודה של שבת, הלכו לקחו גיר וכתבו על הכביש יוד כ-ו-כ גדול, ככה בענק, על הכביש. הם אמרו יופי, ישב, כל האנשים ילכו, לא יוכלו, לא ילכו הרי לדרוך על זה, זה סכנה. אז לא ילכו פה, כי זה מסוג אסור, אסור גמור. אז אנחנו נגרום לזה שלא יהיה פה הרבה אנשים, ככה אנחנו נדחה אותם. חשבו, אז בערב שבת הלך, היה ראש העיר, היה לפוליאנסקי, הלך לשאול רבנים, מה עושים? איך עושים דבר כזה? מה עושים עם שם השם? איזה, כמה זה חמור, תשוב. אנשים עוברים בלי לשים לב, מוחקים שם השם. השם ישמור, כמה זה חמור. כשמוחקים שם השם, כתוב אפילו, אם כתוב י' כ' ו' כ' והוא מוחק טיפה מההי, זה כבר מחיקת שם השם. אסור. כמה זה חמור. אז שוט התשבץ כותב, וכמה אנחנו צריכים להיזהר, שהאיסור של הכתיבה, לאו דווקא חקיקה, לאו דווקא כתובת קעקע, אלא כל כתיבה שלא תהיה, היא אסורה. מה קורה כשהשם נכתב על ידי גוי? סיפרתי לכם שאותה אישה לחוץ לארץ, היא הלכה לגוי, והגוי כתב את זה. האם גוי שונה מדין של ישראל? האם כשגוי עושה את זה גם דינו שזה אסור? אז השאלה הזאת, הגמרא אומרת בערכין. עובד כוכבים שהתנדב קורה. גוי, שאוהב יהודים, או שהוא רוצה להתקרב, יש כאלה ששומרים מצוות בני נוח, ורוצים להתקרב לריבונו של עולם, אני מדבר דווקא על גויים כאלה, והוא לקח קורה, והוא כתב עליה שם השם, והוא נידב אותה. אומרת הגמרא, מה עושים עם הקורה הזאת? מה עושים איתה? הרי יש כאן שתי בעיות. יש כאן בעיה שיש על הקורה הזאת שם השם, ויש כאן בעיה שהוא נדב את הקורה הזאת, ולך תדע אולי הוא נדב אותה לבית המקדש, או להקדש, אסור להשתמש בה בכלל. אז אומרת הגמרא, אני הולך לבדוק. אם הוא נדב אותה על דעת ישראל, מה פירוש? הוא אומר, איפה שהיהודים נותנים, גם אני נותן. זאת אומרת שהוא לא התכוון לבית המקדש, אלא הוא התכוון לבית כנסת, למקום. אומרת הגמרא, תחתוך את מקום שם השם, ואת השאר אפשר להשתמש. אבל אם הוא התכוון לשמיים, אם הוא רוצה לתת לריבונו של עולם, אז יכול להיות שזה הקדש גמור. ואם זה הקדש גמור, אומרת הגמרא, יגנז. צריך לגנוז את זה. זאת אומרת שהגמרא מפורש אומרת, שגם גוי, כאשר הוא כותב שם השם, יש לזה קדושה. מפורש בגמרא. נמשיך. הרמב״ם כותב מפורש, כתבי הקדש, כולן, ופירושיהן ובאוריהן, אסור לשורפם. באמת דברים אמורים בכתבי הקודש שכתבם ישראל. אומר לנו הרמב״ם, מתי האיסור? כשמי כתב את זה? יהודי. אבל אפיקורוס ישראל, השם ישמור, אם יש מישהו שהוא מומר, שהוא מרים יד בתורת משה, מחלל שבת בפרהסיה. זה נקרא בלשון חז"ל אפיקורוס. אז אם הוא אפיקורוס שעושה את זה, אומר הרמב״ם, מפני שאינו מאמין בקדושת השם, מותר לשרוף את הספר שהוא כתב, אפילו שיש בזה שם השם. עד כדי כך. שימו לב, גוי, אמר הרמב״ם, צריך לגנוז. אומר הרמב״ם, אבל עובד כחבים שכתב את השם, גונזים אותו. אבל אפיקורוס, שרוף. לשרוף זה הרבה יותר חמור מלגנוז. לגנוז, סך הכל שם את זה בקרקע, בקבר, נגמר הסיפור. לשרוף, אתה שורף אותו, זה הרבה יותר חמור. בכל זאת, אומר הרמב״ם, אפיקורוס יותר קל מגוי. למה? כי אפיקורוס לא מאמין בקדוש ברוך. אין לו אמונה בקדוש ברוך. למה הוא מתנהג כמו שמתנהג? אז שהוא כתב שם השם, למה הוא כתב את זה? הוא מאמין בריבונו של עולם? הוא כתב את זה לריבונו של עולם? לא. הוא כתב את זה סתם. לכן אפשר לשרוף, אין לזה שום קדושה. אבל גוי כשהוא כותב, הוא כותב את זה כי הוא יודע שליהודים יש השם בשמיים, שעושה להם הרבה מצוות, שעוזר להם, שעושה להם הרבה ניסים, דואג להם. אז הוא כותב את זה לשם השם, יש את זה קצת קדושה. כיוון שיש את זה קדושה, לכן כתוב שיגנז ולא יצרף. זאת אומרת שההלכה היא שגם גוי כשכותב שם השם, יש לזה קדושה ואסור למחוק את מה שהוא כתב. יש, היה הגאון. כן, בכבוד. זו שאלה מעניינת מה שאתה שואל. יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. גדולה מאוד בפוסקים. השאלה, אני ארחיב את השאלה שאתה שואל. נוכל לשבת. אני ארחיב את השאלה שאתה שואל. יש, השאלה ממשיכה הלאה לכתב ברייל. אתה יודע מה זה כתב ברייל? כתב של עברים. הכתב הזה זה בסך הכל נקודות. שהם מרגישים, כשהם קוראים, הם מרגישים את הכתב. ואם יש שם השם בכתב ברייל, צריך... מותר לי לגנוז, לשרוף את זה, מותר לי לקרוא את זה, מותר לשים את זה בזבל, או שצריך לשים את זה בגניזה. אני זוכר, היה לפני תקופה לא ארוכה, משהו כמו 3-4 חודשים, פנה אל היהודי, שיש לו ילד עיוור, והבן שלו בסוף השנה לקח את החומש, לקח את המשניות בברייל, ושם את זה באשפה. אז הוא קרא לבן שלו, אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? איך אתה שם את זה באשפה? אומר לו, אבא, אני עיוור אמנם, אבל יש ספרים שמיועדים לעיוורים. קראתי שם שהרב קניאבסקי פוסק שמותר לשים את זה באשפה. לכן הלכתי, שמתי את זה באשפה. אומר לו, בני היקר, אני מאמין לך שככה הרב קניאבסקי פוסק, אבל הרגש על יהודי, הלב שלך, איך אתה מסוגל, למדת עם זה כל כך הרבה תורה, למדת עם זה כל כך הרבה משנה. אם אני הייתי זורק, אני לא למדתי עם זה, לא יודע מה כתוב פה, נו, אבל אתה, שאתה כל כך אוהב את התורה, אתה אוהב את הספר הזה, של איך הרגש היהודי שלך נותן לך לזרוק את זה להשפעה. אמר לו, אבא, אתה צודק. אז הוא מתקשר אליי, אומר לי, מותר או אסור? שאלה שאתה שאלת. אז בברייל באמת הרבה יותר מקילים, בגלל שאין אף אחד שיודע שזה שם השם. רק העברים יודעים שזה שם השם. אבל אנגלית או פרסית או לשון אחר, שהרבה יודעים, צריך להחמיר, אבל אף פעם הקדושה שלו לא תהיה כמו עברי. נחזור לענייננו. בכבוד. מפורש בהלכה שאסור. שאלה יפה שאלת, מפורש בהלכה שאסור. כי עצם זה שאני כותב עוד אות, יש למשל, כתוב בשולחן ערוך, אם אחד כתב י' כ' ו' כ'. והוא רוצה להוסיף אות דלת, כדי שזה יהודה. כוונתו הייתה ליהודה. הוא התבלבל וכתב י' כ' ו' כ'. והוא רוצה להוסיף דלת למעלה, אסור. כי הוא מוחק בזה את שם השם. כי הוא עושה את י' כ' ו' כ' ליהודה. אז הוא מחק למעשה את שם השם, כי עד היום זה היה שם השם. עוד פעם? זה שאלה יפה שאלת. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הלכות כעקוע. יש, השאלה הזאת נשאלו הפוסקים, השאלה מה צריך לעשות בשביל למחוק. האם צריך לעשות ניתוח, האם צריך לעשות כתובת קעקע חדש, או שבסך הכל צריך ללכת ולעשות טיפול לייזר, שזה לא משהו. למה? אתם יודעים שיש אפילו נידון, הרב משה פיינשטיין, שמעת עליו? היה קודש קודשים, היה רב בארצות הברית. הרב משה פיינשטיין, יש לו נידון, הוא כותב שאלה הלכתית, האם מותר לבחורה לעשות דיאטה. למה? דיאטה, שמעת? הרב עליו השלום כתב תשובה אם מותר לבחורה לעשות ניתוח אף. למה מפריע לה שהאף מדי ארוך, היא רוצה טיפה לקצר אותו. מותר? אסור, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הגוף שלנו, אנחנו לא בעלים עליו. אסור לנו לעשות שם מה שאנחנו רוצים, לצער את הגוף. אז אמנם בדיאטה, הרב משה פיינשטיין התיר, למה הוא התיר? לא סתם. אומר, הבחורה הזאת רוצה שידוך. היא יודעת שאף אחד לא יוצא אותה אם היא תהיה מלאה, שמנה. אז היא רוצה לעשות דיאטה. אבל סתם לעשות דיאטה לצייר את הגוף, על מה ולמה? היום הרופאים אומרים שזה בריאות, זה חובה. אבל מבחינת ההלכה, תבין כמה צריך להיזהר. לכן, הכתובת קעקע, אם רוצים להסיר אותה, השאלה למה, השאלה איך. אז אם יש איסור בעצם זה שהכתובת קעקע יושבת עליו, אז אתה צודק, אבל להיות ורוב הפוסקים, וככה ההלכה, שהאיסור הוא בעצם הכתיבה, אז היא אומרת לה, אחרי שהוא כבר נמצא, מה תלך תעשה עוד פעם ניתוח? תצטער עוד פעם? תחבול בעצמך עוד פעם? אז לכן זו שאלה לא פשוטה, לכאורה, אם זה לא משהו שיש, ראיתי המנחת יצחק הרב וייס, כותב, לדון בזה, והוא כותב שהיה בעל תשובה, שכל פעם שהיה הולך למקווה היה מתבייש. למה היו רואים בגב שלו, יש לו שם כתובת קעקע. אז אם הוא עד כדי כך, אבל אם זה מקום נסתר ובן אדם לא רואים, אז לא צריך להשתגע ולא צריך בשביל זה לעשות את זה. כבוד. בכל רק. מחשב שונה לחלוטין. כי במחשב אין כתיבה. מחשב זה לא כתיבה. המחשב, אם הוא מדפיס את זה מהמחשב, זה בעיה. אבל אם הוא רק מקליד על המחשב, המחשב עצמו, מה שנכתב, זה כל מיני נקודות שהם התחברו אחד לשני. אין כאן כתיבה אמיתית. עד כדי כך, מרן עליו השלום כתב לגבי קלטת. האם היו פעם, הרבנים היו מדברים, או שהוא היה אומר סליחות, היה אומר י' כבבקה, והיו מקליטים אותו, ובקלטת היה נרשם שם על הסרט, על הסליל, אם אתם זוכרים את הקלטות של פעם, נרשם שם השם, ועכשיו רוצים למחוק את הקלטת ולהקליט משהו אחר, האם מותר? אומר הרב, אין כאן משהו באמת, איזה שם השם שרואים, אלא סתם כל מיני נקודות שהתחברו אחד לשני, לכן מותר. אני רוצה רק לחזור, שאלה אחרונה בכבוד, כי אני רוצה לחזור לעניין שלנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלה יפה שאלת, תגיד שכל הספרים היום, כולם שכפול, ספרי, כולם זה דפוס, ולכן זה... אז למה? מה ההבדל? כל הספרים הם בדפוס. הכל שכפולים, הכל בדפוס. מה, מישהו הלך כתב את זה? יותר קל. יותר קל, הרב משה פיינשטיין כתב את זה. אבל יש הבדל בין דבר שהוא קראו בו, ועצם הקריאה בו הפכה אותו לקדוש, לבין דבר שכמות שהוא, לקחת אותו ולא השתמשו בו. גם זה לא פשוט. גם זה לא פשוט. אבל נכון שזה יותר קל, אבל זה עדיין לא מותר. נחזור לענייננו. ממש שאלה אחרונה. חבוד. אני אמרתי את זה דרך אגב. לא אמרתי שאסור לעשות ניתוח אף. אמרתי שזה שאלה הלכתית. אמרתי שהרב משה פיינשטיין, דן, הרב גם עליו השלום מרן, נכנס לדון אם זה מותר. לא אמרתי שזה אסור. הם אומרים שזה מותר כאשר בחורה רוצה להתחתן, רוצה שימצאו בה, או יש לו בעל, אני לא יודע, זה, בעלה לא מוצא חן בעיניו, זה בעיה אחרת. אבל אם היא רוצה להתחתן, והיא רוצה למצוא בחור טוב, וזה מרגישה שזה מה שמפריע לה, זה משהו אחר. אז אני לא, רק אמרתי שכל, שימו לב, כל דבר בעולם, כל תזוזה, תלמדו ממרן עליו השלום. מרן, גדול הדור, קודש קודשים. כל פעולה שהוא עשה בחייו, כל תזוזה, הוא כתב לעצמו תשובה אם הם מותר או אסור. תקחו את המחברת שלו, הוא אמר פעם, שאת רוב התורה שלו הוא כתב במצרים. כמה שנים הוא היה במצרים? שנים ספורות. אבל שם הוא היה בין אנשים לא כל כך דתיים, וכל הזמן היה לו שאלות. ועל כל דבר הלך, ישב כתב לעצמו תשובה. תקחו את המחברות כתב יד שלו, של אז, של מצרים, של שנת השח, שנת תשב, תפשין וב, שנת תפשין ה', תשתגעו, איזה שאלות. היה אב בית הדין שמה, היה עיוור. אז הלך לכתוב תשובה אם מותר לו לשבת איתו בדין, כי סומה אסור לו לדין, אבל הוא לא יכול להגיד לו, אל תדון אתה, הוא זקן ממנו, שמה הוא בעל הבית, פתאום בא מישהו צעיר, יגיד לו מה לעשות. אחר כך היה שמה עם השוחטים, השוחטים עשו לו צרות, היה שמה בעיות בשחיטה, הלך לכתוב תשובה, מותר לאכול, אסור לאכול. היה בבית החולים שם במצרים, היו מאכילים שם נבלות וטרפות. מותר לאנשים ללכת שם לבית החולים? אסור ללכת לבית החולים, בית החולים היהודי. לא נדבר איתכם על הגויים. בית החולים היהודי היו מאכילים נבלות וטרפות לחלוטין, ובגלל זה הוא התפטר בסוף. כי אם לא הסכימו לשנות, אמר, עזבו אותי, אני קם והולך. אם אתם לא מוכנים לשנות למען היהודים, אני אין לי מה לעשות פה. בגלל זה בסוף הוא התפטר וברח משם במצרים. אבל כל דבר הכי קטן שהיה לו, כשקרא לו הרב אלישיב, קרא לו הרב שלמה זלמן אוירבך. קראו לו, אמרו לו, כבוד הרב, רבנו עובדיה, אנחנו רוצים שאתה תהיה רב הראשי לישראל. אמר להם, אבל יש רב ראשי. הרב ראשי רוצה להתמודד עוד קדנציה. מה אני? אלך להתמודד מולו? אמרו לו, אנחנו פוסקים לך, אתה חייב להיות הרב הראשי הבא. תבינו, קוראים לו גדולי הדור. אומרים לו, אתה חייב להיות הרב הראשי. לא שמע עליהם. הלך, ישב, כתב תשובה ארוכה. האם מותר לי להתמודד מול הרב הגדול שכבר רב ראשי היום? שהוא יושב על כיסאו, מותר להתמודד מולו. כל תזוזה שהוא עשה בחיים, ישב כתב תשובה. הלך לבדוק את עצמו. מותר לי או אסור לי? כתוב מנומק, לא סתם להגיד מהראש, לא סתם לפתוח וגמור. תשב, תכתוב, תגיע נימוקים, מותר לי או אסור לי? וככה הגיע למה שהגיע. לכן אני אומר, גם כשבחורה רוצה לעשות ניתוח פלסטי, שזה נראה הדבר הכי פשוט, אבל צריך לשאול. צריך לחשוב, צריך לבדוק הלכתית אם מותר. כל דבר שלנו צריך לבדוק הלכתית אם מותר. נחזור לענייננו. אז דיברנו על זה שגוי, גם גוי, שכותב יש לזה קדושה, ואסור למחוק את זה. הזמן טס, אני מתלבט מה להריץ. יש הגאון בעל השדה חמד, רבי חיים חזקיהו מדיני. עליו השלום קבור בחברון. ממש ליד מערת המכפלה שם, איפה שהיה בית קברות של היהודים. אז הוא כותב, יש לו, הספר שלו קוראים לספר שדה חמד. כשהוא הוציא את הספר שלו, היה על זה שערה גדולה בעולם. צעקו עליו גדולי ישראל, אמרו לו, תגיד לי, איך אתה מתבייש לכתוב על הספר שין דלת יוד, שדה חמד. יש פה שין שדה חמד. איך כותבים שדה חמד? שין דלת יוד חמד. אז אמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? הוא כתב קונטרס שלם, זה נמצא בחלק ו' שלו, שהוא קרא לזה באר בשדי. ישב לכתוב תשובה, מה זה תשובה? ספר. והוא מסיק שם על ההלכה שחייב להיות שהבן אדם שכותב הוא באמת מתכוון לכתוב שם השם. כשבן אדם כותב יהודה ונמחק לו הדלת והוא כתב יוד כבב כה, אז באמת מה הוא התכוון לכתוב? יהודה. הוא לא התכוון לכתוב שם השם. זה לא עבר איסור. איסור חייב להיות כשבן אדם חושב והוא רוצה לעשות בשביל ריבונו של עולם, אני כותב שם השם. אבל בן אדם שסתם אומר הגוי הזה, אתה אומר לו, באה אישה, אומרת לו, תכתוב לי פה, תעשי לי כתובת קעקע של שין דלת יוד. הוא יודע מה זה שין דלת יוד? הוא יודע איך כותבים את זה? היא בקושי יודעת. איך היא יודע מה זה שין דלת יוד? אומרת לו, הנה, אני אביא לך תמונה, אתה רואה פה יש פס, פה יש פס, פה יש באמצע פס, פה יש פסים, תעשי לי ככה. בסדר, זה תמונה, אני אעשה את זה ככה. אז הוא לא עושה את זה כשין דלת יוד, הוא עושה את זה כציור. הוא לא מעניין אותו, הוא לא עושה שם השם בכלל. הוא לא יודע שזה שם השם. הוא לא יודע מה זה, זה סתם איזה ציור. אז כאן אולי כבר זה מתחיל להיות כולה. תשאלו אותי, מה הבעיה הרב אתה עושה לנו פה ברדק, מלבל לנו במוח שיעור שלם? הגמרא אמרה שאם זה גרמה מותר. אז מה עכשיו אתה מתחיל עכשיו לספר לנו סיפורים אם זה ככה, אם זה ככה? הגמרא אמרה שבת דף קוף כך, גרמה מותר. התשובה היא שזה לא דבר פשוט. זה שהגמרא אמרה גרמה מותר, יש ויכוח גדול מאוד 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 בפוסקים, איך מותר ומתי מותר. יש, לפני שנגיע לזה, היה פעם, בזמנו של הגאון בעל חוות יאיר, לפני 350 שנה, בגרמניה, המלכות הוציאה מטבעות, ועל המטבעות כתבו שם השם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היום בארצות הברית כתוב בסייעתא דשמיא, כן, את זה כתוב משהו על השם, אז שם היה ממש את שם השם. הלכו לשאול את החוות יאיר, האם מותר להשתמש עם המטבעות הללו? זה כסף, וזה כסף שנשחק. אתה משתמש עם כסף, הוא נשחק. מה? אמר להם החוות יאיר, בגלל שהשם הזה לא נכתב לשם השם. אף אחד לא חושב לכתוב את זה לשם השם. אלא זה הפוך, זה יש פה סתירה. הרי מה יש כאן? יש כאן מטבע שכל כולו חולין. כסף זה דבר קדוש? פתאום. כסף זה הפוך מהקדוש. זה, יש לנו, זה אמצעי לעשות דברים טובים, לעשות קדושה. אבל כסף בטבעו הוא לא קדוש. אז יש כאן סתירה, יש כאן שם, יש כאן מטבע של כסף, וכתוב עליו שם השם. אז הוא אומר, ודאי שלא הכוונה, כשיש לנו סתירה כזו ברורה, ודאי שאין כאן שם השם שנכתב לשם השם, אלא יש כאן מטבע חולין, ויש כאן משהו שנכתב לא לשם השם, ולכן אומר החוות יאיר, שיהיה מותר להשתמש ואין שום בעיה. היה אחריו בא, היה גאון בעל בית לחם יהודה, הוא אומר, אם ככה יש לי פתרון. היה פעם, אתם יודעים, פה בשיעור הזה, הרב שבריא תמיד אוהב לדבר על הבבות. אז הבבות לא התחילו היום, הבבות התחילו לפני מאות שנים. אז כבר אז היה איזה בבא, שהוא היה, היו באים אליו לפתור חלומות. איך הוא היה פותר את החלום? היה לוקח את היד של החולם, וכותב לו שם השם על היד, שם שמו, ומסתכל על השם השם, היה פותר לו את החלום. זה אסור. אבל השאלה היא מה עושים אחרי שהשם השם נכתב. אז שאלת בית לחם יהודה, אומר, היות והיד, כל המשמעות שלה, כל הייעוד שלה, זה בשביל לעשות דברים, אז יש פה סתירה. הרי אתה כותב שם השם על היד, שמה היא היד, מה המטרה של היד? לעשות אוכל, לבשל, לנקות, לעשות עבודת כפיים. אז זה בדיוק הפוך. אז ברור שהשם השם שנכתב, הוא לא בשביל שם השם. ולכן, אמר בית לחם יהודה, לפי חוות יאיר, יהיה מותר. אבל שוב הוא אומר, מה פתאום? הרי מה הבבא הזה עושה? איך הוא יודע? איך הוא יודע? היה פעם בירושלים איזה יהודי אחד, זקן, שהוא היה, אני יודע איך להגיד, היה קורא בשם השם כל מיני דברים, והיה יודע כל מה שיש לבן אדם. עליה שלום, סבתא הרבנית, יום אחד הלכה אליו. היא בשנים האחרונות שלה לא הייתה בריאה, הלכה אליו. חזרה, באה לרב, למרן עליו השלום, אומרת לו, תשמע, אני הייתי אצל פלוני אלמוני, הרב פלוני, ואמר לי הכל. הרב אומר, מה עשה? אומר, ככה הבאתי לו וזה, ושאל. אמר, תדעי, היהודי הזה כל כולו סתרה אחרה. כל מה שהוא רואה, זה מהצד של התומעה, לא מהצד של הקדושה. תזהרי, אל תחי אליו יותר, אני מבקש ממך. לא הלכה אליו יותר. אחר כך פרסמו שהוא היה צדיק, ושמרן עליו הלך אליו, שטויות ומיץ עגבניות. אמר עליו שזה סתרה אחרה. שזה מצד התומעה, לא מצד הקדושה. לכן לפעמים בן אדם רואה שם קדוש, פתאום הוא יודע הכל. הוא יודע, כן, למה? שהוא משתמש בשם שמור בתומעה, לא משתמש בצד הקדושה. כמה צריך להיזהר מהאנשים האלה. אז הוא כותב, אומר, איך הבן אדם הזה ידע לפתור את החלום? על ידי שהוא ראה את שם הקודש, כזה שזה שם השם. אבל הוא אמר, שבגלל שבן אדם צריך ליטול ידיים, אין לו ברירה, אז בגלל שאין לו ברירה, וזה ימחק לבד, אז הוא שמח על הגמרא שמה שאמרנו גרמה. אז בוא נחזור עכשיו לגרמה. יש גם בשוט פנים מהירות, הוא נשאל, היו פעם חברת גמח, הלכו קנו כוסות לגמח, כן, היו יושבים שם גמילות חסדים, גמח זה גמילות חסדים, זאת אומרת חברה קדישה או משהו, קנו כוסות, הלכו חקיקו על כל הכוסות פסוק. הלכו לשאול את הפנים מהירות אם מותר להשתמש בכוס, הרי בעצם זה שמשתמשים, לאט לאט זה מתחיל להימחק. ויש על זה פסוק, והפסוק הוא קודש. הוא אסר עליהם, אמר, תגנזו את כל הכוסות. כמה צריך להיזהר. אז נחזור לענייננו, גרמה אני רוצה לעבור לפרשת שבוע, אז אני אעשה זה ממש בקצרה. יש רב שלמה קלוגר, מביא את הגמרה בסוכה שכולכם מכירים, גמרה בסוכה דף נון ג'. דוד המלך, כאשר קרא חפר, מתחת לבית המקדש, הוא רצה לעשות שם מתחת למזבח מקום איפה היין והמים של ניסוך המים וניסוך המזבח ירד. אז הוא עשה מתחת למזבח, חפר שם שיטין, חפר שם כל מיני מקומות צינורות איפה ילך המים. מה קרה אז? הוא פגע במי התהום ורצה כל התהום לשטוף את העולם. רץ דוד המלך לבית המקדש וצעק בבית המקדש, בבית המדרש, רבותיי, תלמידי חכמים, מותר לכתוב שם השם על דף ולזרוק לתהום שהתהום יעצר או לא? כולם שתקו. כמו דוד המלך שואל אותנו, המלך ישראל, דוד המלך, קודש קודשים. צעק דוד המלך, מי שיודע ולא עונה לי, יחנק. מיד קם אחיתופל ואמר לו, אם הקדוש ברוך הוא אמר שבשביל שלום בית מותר, הרי אם אישה סתתה. וצריכים לבדוק האם היא סוטה או לא סוטה, מה עושים? כותבים שם השם, שמים במים. נכון? בשביל שלום בית. אז אם בשביל שלום בית אמרה התורה שמותר, בשביל שלום העולם כולו לא מותר. לכן אמר, דוד המלך, תודה רבה, הלך שם זה ועצר התהום, לא התפרץ. אומר, שלמה קלוגר, מה הבעיה? הרי כשהוא שם את זה במים, באותו רגע שהוא שם הוא מחק משהו? לא מחק, זה נמחק אחר כך, זה נקרא גרמה. אז למה אסור? למה הגמרא בכלל שאלה? ולמה היה צריך את החיתופל שיגיד בשביל שלום בית? זה גרמה. הגמרא אמרה שגרמה מותר. לכן אומר שלמה קלוגר, כל מה שמותר זה רק, לפי מה שהגמרא אמרה, כשהוא צריך תבילה של מצווה. יש לו עניין של מצווה, אז מותר. חוץ מזה, גרמה, איזה גרמה מותרת? לא כשאני עושה בידיים. אני מכניס את זה וזה ימחק. אני יודע שזה ימחק. גרמה זה כמו שאני נכנס למקווה, אני מתקלח, ולאט לאט זה נמחק מאליו. אני, המטרה שלי להתקלח בשביל שאני רוצה לשמור על עצמי, לא בשביל שאני רוצה למחוק. לכן, אמר רב שלמה קלוגר, כזו גרמה התירה הגמרא. אבל גרמה שהיא מטרה של המחיקה, כשהוא שם את זה בתוך הזה, אסור. אבל, יש, מצאנו, שדה חמד מספר, שהוא ראה, שהוא היה ילד, מספר שהוא ראה ילד, היה ילד, היה סיפור על ספינה שנסעה בים, והלכה לטבוע. הספינה הלכה לטבוע. ואז אמרו להם לזרוק את ה... בכדי שהספינה תעצור וכל יהיה בסדר, היו צריכים לזרוק את הספר תורה שהיה איתם. אם לא, אז אם הם לא יזרוק את זה לים, אז הגויים יעשו בזה השם ישמור ויהיה בזיונות. האם מותר או לא? אמר השדה חמד שכיוון שהמחיקה לא תעשה מיד, אלא המחיקה תעשה כך זמן עד שזה ימחק. אפילו שהספר תורה יהיה במים, הרי כך זמן. וזה בשביל שלא יהיה ביזיון, אז כאשר אני רוצה שלא יהיה לי ביזיון לשם הקודש, ואני מוחק דרך גרמה, זה מותר. כך כתב השדה חמד, ולכן ככה עשו שם. יש גם נידון ארוך בפוסקים לגבי מי שהשם ישמור חולה במחלה סופנית. והוא נמצא במקום ששורפים את כל הדברים שלו. יש היה פעם, אני לא יודע אם היום זה קיים, פעם היה בית חולים מיוחד שאנשים סופניים היו שם, ובגלל שמפחדים ממחלה מדבקת, אז שורפים להם את כל הבגדים ואת כל הרכוש שלהם. אז באו לשאול את הפוסקים, האם מותר להניח ליהודי הזה תפילין? להביא לו תפילין, למה? כי התפילין האלה, הוא ילבש אותם היום, מחר, חודש, חודשיים, שלוש, כמה זמן שיחיה, ואחרי זה יצטרכו לשרוף אותם. אמר מנחת יצחק, מותר. למה? בגלל שיש פה מצווה, והשריפה, במה שיקרה אחר כך, יהיה על ידי גרמה, אז לכן יהיה מותר היום בשביל צורך מצווה, אפילו שאחר כך יהיה מחיקה על ידי גרמה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מחיקה על ידי גרמה, חייב להיות שיהיה כאן סיבה, או לצורך מצווה, או בשביל שלא יהיה ביזיון. אז לכן, כשאנחנו מדברים פה, אני רוצה לסיים את הכתובת קעקע, אפילו שיש עוד הרבה מה לדבר על זה, כשאנחנו מדברים על כתובת קעקע, האם מותר למחוק את הכתובת קעקע כאשר האישה הזאת רשמה שין דלת יהוד, אז אנחנו נשאול את מרן עליו השלום, והתשובה הייתה, שאם אפשר לכרות את האור, לקלף את האור על אותו מקום, איפה שכתוב ששין דלת יהוד, ואחר כך לקבור את האור הזה בקרקע, אפילו שהאור הזה הרי ילך, תוך כמה ימים ילך, זה מותר, זה נקרא גרמה. כי כשאני מוציא את זה בבת אחת, את כל האור, כן, אם זה מקום קטן, ומוציאים את כל האור, עדיין כתוב שין דלת יהוד. אז לא עשיתי פה שום מחיקה. קובר את זה, אפילו שאחר כך זה ימחק, אחרי כמה ימים, בכל זאת זה גרמה. נכון? וזה בשביל שלא יהיה ביזיון, כי הרי האישה הזאת לא יכולה כל החיים לדאוג שלא יהיה ביזיון לשם השם, לכן יהיה מותר. או הדרך השנייה, אם אי אפשר, אז יהיה מותר לעשות על ידי לייזר, אבל על ידי גוי. לא על ידי יהודי, אלא על ידי גוי, בגלל שגם לייזר זה לא מחיקה ישירה, אלא מחיקה של גרמה, לפי מה שהסבירו איך שזה עובד. זה מה שפסק בזמנו, אבל כמה אנחנו צריכים להיזהר בנושא הזה של קדושת השם. רציתי לדבר עוד הרבה על הנושא הזה, אבל הזמן נגמר, אנחנו נדבר קצת טיפה פרשת שבוע. בפסוק, פרשת חוקת, התורה מספרת לנו, קח את המטה, משה רבנו בא לריבונו של עולם, ואומר, עם ישראל צמא, רוצה מים, צמא. אומר לו ריבונו של עולם, קח את המטה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, תדברו אל הסלע, ונתן ממה, והסלע ייתן מים. והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם, גם החמורים, גם הגמלים, כולם יהיה להם מים. מה עשה משה רבנו? ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמונה המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה כולה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תדבר אל הסלע. הוא אמר, איך, מאיפה יהיה פה מים מהסלע הזה? לקח את המטה ויקה פעמיים, יצאו מלא מים, ושתו כולם. היה מים לכולם. מה אמר ריבונו של עולם? ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תבואו את הקהל הזה לארץ. בונו של עולם כעס. אני אמרתי לכם לדבר אל הסלע. למה אתה מכה את הסלע? פעמיים. המדרש, תשמעו איזה מדרש מדהים, מספר מה היה שם. המדרש אומר כך, וירא משה את מתהו, והניחו על גבי הסלע, ועשה עצמו כמו שמדבר עם ישראל. משה רבנו בהתחלה לא יקע. שם את המתה על הסלע, את המקל, ועשה את עצמו כמדבר עם ישראל. התחיל הסלע מאליו להוציא מים. הסלע התחיל להוציא מים מאליו. אבל מה? ויח את הסלע, משה רבנו ראה שזה נוטף טיפה טיפה, הלך, נתן לו מכה, התחיל לצאת דם. מאיפה יודעים שזה דם? איפה המדרש יודע שזה דם? כי כתוב, איך כתוב בפסוק? שזב. זב זה מלשון זבה, זב, זבה, יוצא להם דם, טיפות. יצא דם. יצא דם. ואז בא משה ואמר לי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני ביקשתי מים. אמר לו, ריבונו של עולם, למה הקטע? למה הקטע? אמר לו, פשוט שיצא מים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אבל אני אמרתי לך בדיבור, לא בהקעה. למה אתה הקטע? אמר לו משה, דיברתי ולא הוציא. בהתחלה אני שמתי את המקל, אבל לא עשיתי שום דבר, רק דיברתי, אבל יצא טיפות, לא יצא מים בשביל כולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ציווית לישראל בצדק תשפוט עמיתך. הרי יש לנו ציווי בשביל דיינים, בשביל שופטים, בצדק תשפוט עמיתך. ואתה למה לא דנת את הסלע לצדקה? למה אתה לא הלכת לדון כף זכות את הסלע? זהו הסלע אשר גידלתיך במצרים. הרי זה הסלע, הרי כתוב שם ויניקהו דבש מסלע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דאג למשה רבנו שיהיה לו דבש מאיפה? מהסלע. הסלע הזה הוא זה שדאג לך. ואתה הולך, זה הטובה שאתה נותן לו? ואתה עוד נותן לו מכות? ואתה אומר לבני, לבני ישראל, שימונה המורים. מה זה שימונה המורים? אומר, מה זה מורים? מורה זה שוטה. אתה אומר לו, שימונה השוטים, ככה אתה אומר לבני? הם שוטים ואתה פיקח? לכן אמר לו ריבונו של עולם, אתה לא תיכנס לגן עדן. ואז עשה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה לדאוג לעם ישראל, הפך להם את זה מדם למים, ואומר המדרש, הדאוד הכתיב, ההופכי עצור אגם מים, חלמיש למים, לא מים. מה זה הופכי עצור? הוא הפך את הצור, הצור זה הסלע, הפך אותו מדם למים. ההופכי עצור אגם מים, ואז יצא להם מים לבני ישראל. זה המדרש, וזה מדרש פלא גדול, ובאמת לא מובן, משה רבנו עליו השלום, קודש קודשים, מנהיג של עם ישראל, משה רבנו, זה מה זה משה רבנו? אנחנו לא יכולים להבין בכלל בשכל הקטן שלנו מי זה היה משה רבנו. ריבונו של עולם אומר לו תדבר, וכביכול הוא לא סומך על ריבונו של עולם, הוא לא מדבר, הוא נותן מכה. ולריבונו של עולם מה היה אכפת שייתן מכה ולא דיבור? מה זה משנה? אתה צריך להוציא להם מים, תוציא מים, מה זה משנה איך? יש במדרש שיר השירים, ראיתי מאוד יפה. כתוב במדרש שיר השירים, יש לפני זה, על אלישע הנביא. אלישע הנביא, כאשר קברו אותו, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור שכתוב בנביא, במלאכים ב', אלישע הנביא, כאשר קברו אותו, היו שם באמצע חברה קדישה אחרת, באמצע לקבור איזה איש רשע. בא אלישע הנביא, באו עם כל הלוויה, עם אלפי אנשים, לא יודע כמה היו שם, באו עם הלוויה, קוברים את אלישע, אלה שקברו את האיש הרשע נבהלו. זרקו את האיש הרשע בקבר של אלישע וברחו. ואז כשהאיש הרשע הזה נגע ברגלי אלישע, מיד אלישע קפץ, התעורר ונעמד על הרגליים. כך כתוב בנביא במלאכים, מלאכים י"ג. אלישע הנביא, אותו אלישע הנביא, כשבא אליו השונמית, בכתה לו. אמרה לו, הבן שלי מת. מה עשה אלישע הנביא? היה צריך לכרוע, לשים פה אל פה, ולהחיות אותו. עשה פה מעשה בשביל להחיות אותו. לא היה מספיק רק שיגע בו. היה צריך לעשות מעשה, היה צריך לעשות משהו. יש הבדל גדול אומר לנו פה אלישע הנביא, ואומר לנו הנביא מה שמלמד אותנו, יש הבדל גדול בין דיבור למעשה. כשריבונו של עולם אמר, יען, שלא אכפת לכם להקדישני, ריבונו של עולם רצה לעשות לבני ישראל קידוש השם. לקדש את שמו בעולם. אמר, הרי עם ישראל, הם יצאו במצרים, הם יודעים שריבונו של עולם עושה ניסים גדולים. הרי איך כתוב שם, יצאו ממצרים, שמלתך לא בלתה מעליך. אז לא רק שלא בלתה, אומר המדרש, שיר השירים, מה זה לא בלתה? היה, אחרי המחנה היה הולך, והיה מגהץ להם את, את הבגדים. לא היה צריך לחבס אותם בכלל. הענן, היו גודלים, היו הבגדים גודלים איתם ביחד. אומר כמו החילזון, כשהוא גודל, הקונחייה שלו גודלת איתו ביחד. כשהם גדלו, הבגדים גדלו איתם ביחד. גם הריח, אומרת הגמרא, לא היה להם ריח. היה להם ריח טוב כל הזמן, לא היה להם ריח של זיעה. אפילו שהם כל הזמן הולכים עם אותו בגד, הם לא מתקלחים. לא, אז היה להם ריח טוב. אומר, ריח סלמותייך כריח לבנון, כך אומר המדרש, מי זה? זה עם ישראל, שהלכו יצאו ממצרים, היה להם ריח טוב. אז עם ישראל לא היו מתפעלים מניסים שנעשו כאן על ידי איזה מכה, על ידי איזה מטה. נס של דיבור הוא הרבה יותר חזק. הנס של אלישע, בנגיעה בלבד, בשנייה אחת שניגע בו, הוא כבר קפץ. כי נס של עשייה הוא נס שעשה פה משהו. משה רבנו, יש לו מטה, הוא עשה במטה כשהוא היה לפני פרעה, הוא יש לו, הוא יודע לעשות עם המטה, זה כבר לא חוכמה. עכשיו אנחנו צריכים משהו יותר חזק. ריבונו של עולם אמר, אני רוצה שתקדש את שמי, איך תקדש את שמי? בדיבור, לא במעשה, לא במקל. ולכן, ריבונו של עולם כעס. רוצה ללמד אותנו, ריבונו של עולם נותן לנו הוראות, הן הוראות מדויקות. מה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו, אנחנו חייבים לעשות. אנחנו לא יכולים לשנות. יש מובן מעשה, עליו השלום, מרן הבן איש חי. מרן הבן איש חי, היה לו תאווה גדולה לעלות לארץ ישראל. התחנן לעלות לארץ ישראל. רצה לעלות לארץ ישראל, הוא כותב כל הזמן בספרים שלו כמה הוא רוצה, וכמה היה חוקר מה מנהגי ארץ ישראל, מה מנהגי חכמי ישראל. בסוף, לקראת סוף ימיו, הצליח, יצא לדרך. יצא לדרך, אבל מה עושים? הרי פעם לא היה להם לא אוטובוסים ולא מטוסים ולא זה. הולכים, שיירה. הלך לשיירה, אז צריך לקחת את הגוי שיקח אותו, לשיירה. אמר לגוי, תשמע, אני מוכן לבוא איתך, משלם מה שצריך, אבל יש לי תנאי אחד. אבל מה התנאי? שבת, עוצרים. שבת זה שבת. אמר לו, גוי, אין בעיה. אתה יודע, דבר ראשון, תבוא, אחר כך נדבר. תתפוס מקום. אמר הגוי, בסדר, אין בעיה, אני מוכן. זה, הבן איש חי, אמרן על הבן איש חי, סגר איתו עסק, יצאו לדרך. שבת הראשונה הגיעו, הגוי, איפה יעצו? חלומות. אומר לו, כנראה, פה זה מסוכן, סכנת נפשות, פה זה שודדים, יש פה זה, מה אתה רוצה שאני אעצור פה, סכנת נפשות, לא, 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 יש מלא תירוצים. אמר לו, הבן איש חי, יש ריבונו של עולם, ריבונו של עולם אמר, בשבת אסור, עוצרים. לא מעניין אותי שום תירוץ. אמר לו, אבל מה, כבוד הרבי, מה? שום דבר. הגוי אמר לו, אנחנו ממשיכים, נשאר פה לבד. אמר לו, בסדר, אני נשאר פה לבד. בן איש חי עליו השלום, נשאר לבד. היה יום שישי אחרי הצהריים, דאג לעצמו, שם איזשהו מגבת שהיה לו, סגר על עצמו, שם כמו שצריך, והתחיל להתכונן לשבת. זה הגוי, המשיך עם השיירה, אבל הלב שלו, מה יהיה עם הרבי הזה, יבואו שודדים, יבואו זה, מה יעשו לו? אנחנו לא נשארנו לשמור עליו, מה יהיה? אמר להם באמצע הדרך, אנחנו עכשיו עושים חנייה של שעה. כולם יעמדו פה, אני צריך שנייה אחת לחזור אחורה, לראות משהו, ואנחנו בא אליכם להמשיך את הדרך. אמרו לו, בסדר. זה לקח מהר את הסוס הכי טוב, דהר, לראות מה עם הבן איש חי. אמר, אני חייב לראות מה עם הבן איש חי. פתאום הוא רואה איך שהוא מגיע, הוא רואה גדוד שלם ששודדים, מגיעים לכיוון הבן איש חי. גדוד שלם. והם ככה עם זה והכל, מתקרבים לכיוון הבן איש חי, פתאום הוא שם לב שהוא, הראש השודדים, מסתכל על הבן איש חי, רואה אותו, והיה סחור הפנה, ויברח. ויברח. זה נבהל, אמר זה איש קדוש, עם מי אני מתעסק, אני לא נורמלי. הלך, בא, נשק לרבי נשחי את הרגליים, אמר לו, רבי נשחי, מחילה, מחילה, רבי יוסף חיים, שאני ככה עשיתי לך, אני אגיד לכולם לחכות לך עד שאתה תבוא. אמר לו, רבי נשחי, מה נבהלת, מה קרה? אמר לו, זה הגיע שודדים, קבוצה שלמה, ואני רואה איך שהם בורחים ממך, מה זה? אמר לו, לא, מה אתה מתלהב? לא, אני אסביר לך מה היה. די השודד הזה היה פעם דתי. היה גוי, אבל היה גוי דתי. הגוי הזה פעם רב עם איזה יהודי אצלנו בשכונה, בקהילה. אלה הם ריב. רב הוא, אבל ריב רציני. למה? בגלל שהגוי הפקיד כסף אצל היהודי, והיהודי אמר לו, מה פתאום? לא היה ולא נברא. למה? כשהוא היה ילד בתלמוד תורה, אז הוא שמע אולי שמותר לגנוב את הגוי. הוא לא שמע נכון. היה לו בעיה, הוא לא שמע בדיוק מה הרב אמר, אבל זה נכנס לו לראש, שמותר לגנוב את הגוי, זה אסור. זה איסור חמור של חילול השם. אבל ככה נכנס לו לראש. אז הוא אמר, לא נכון, לא נתת לי פה כסף. הגוי אמר לו, תשמע, אתה יא חביבי, אני רואה שאתה שחקן, אני לא מבקש ממך לבוא אצלי למופתי שלנו, אני רוצה לרב שלך, בן איש חי, אני רוצה לבוא אליכם, שהרב שלך יגיד מה לעשות. מה בסדר? חבר. ויבואו אל הבן איש חי. בן איש חי הרגיש הריח שזה היהודי הזה שקרן. הפקיד אצלו כסף והוא משקר. בן איש חי סיבב אותו, סיבב אותו, סיבב אותו, סיבב אותו, הצליח להוציא ממנו בסוף הודעה. נכון? נתן לי פיקדון, אבל מחילה כבוד הרב, אני עני ואביון היום, אין לי שקל על הנשמה. אמר לו בן איש חי, מה? אתה אין לך כסף בגלל זה אתה מרמה? בגלל זה אתה משקר? קח ממני כסף. דבר ראשון תחזיר לגוי, אחר כך תבוא תחזיר לי כשיהיה לך. השודד הזה, פתאום נזכר, ראה את הבן איש חי, אמר, זה הרב הזה הצדיק, שהיינו אצלו אז. אמר לו הבן איש חי, לא בגלל זה, לא בגלל זה הוא ברח, הוא פשוט נזכר מה שהיה אז, שאני הייתי בסדר. היה חכם אליהו מני, אבל אליהו מני צדיק גם כן, קבור שם בחברון, ליד רבי שדה חמד, עליו השלום, קודש קודשים. גם הוא, כל ימי חייו, ביקש לעלות לארץ ישראל. וגם הוא היה אותו סיפור. הוא סיכם עם ראש השיירה הזה שיוצאים לדרך. אמר לו, אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו בשבת עוצרים. אמר לו, בסדר, בכבוד, ודאי. כשהגיעו שבת, זה עשה שבת וינפש, ברח. אמר, ברח, אני אשאר פה. הוציא רבי אליהו מני את כל מה שהיה צריך. קדושה על הפנים שלו, קודש קודשים. שבת ואין לפה, שבת אמיתית, גדולי ישראל, שבת אצלהם, תראה את הפרצוף, תראה שבת, פרצוף של שבת, זה לא אותו דבר. איזה אור על הפנים, עומד, עושה קידוש, עושה קידוש, אומר עם כל הקדושה, עם כל הכוונות, הגוי ברח לו. מחרת בבוקר נגמר מוצאי שבת, נגמר, אבידי אומני אומר לאשתו, ובואו מתחילים ללכת. והיה עשה להם, יציאת הדשמיה, קפיצת הדרך, בבוקר הגיעו, פגשו את השיירה. אמר לו ראש השיירה, כבוד הרב, איך הגעת? אבל לא יודע, הלכתי. אבל לא איך הגעת, אנחנו יומיים הולכים אתה בכמה שעות. אבל לא יודע, ריבונו של עולם, לא יודע. אומר לנו ריבונו של עולם, תעשו מה שאני אומר לכם, בדיוק כמו שאני אומר לכם, אני אראה לכם שאני איתכם, אני אדאג לכם. לא צריך יותר מזה. נזכה, גם אנחנו, לקיים את רצונותיו של ריבונו של עולם באמת ובתמים, בדיוק כמו שהוא רוצה מאיתנו.